שלום לכולם, הגענו לפרשת משפטים. פרשת משפטים, למי שלומד קבלה, זו הפרשה של עניינים של גלגולי נשמות. מאיפה אנחנו יודעים? קודם כל כתוב, פשוט מאוד. זו הפרשת משפטים. פרק א', כ"א בספר שמות, כתוב בבירור, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פירוש של הזוהר, אמר פתח רבי שמעון ואמר, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלו הם סדרים של גלגול. כמשפטים פירושו דינים, דהיינו דינים של נשמות, החוזרות ומתגלגלות לעולם הזה, הנידונות כל אחת ואחת לפי עונשה. עכשיו, ההקשר. אמרנו כבר לפני כמה שבועות, שכאשר אנחנו קוראים את הסיפור של יציאת מצרים, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו יוצא ממצרים, והמסורת של המקובלים אומרת שבשבועות האלה, בשנה, מכיוון שזו שנה מעוברת, יש לנו גם שתי הפרשות הבאות, תרומה תצווה. בתקופה הזאת, בשנה רגילה, פרשת משפטים מסיימת את התקופה. תקופת השובבים, זה אומר שיש סגולה אדירה לכל אדם לתקן את נשמתו, ולכן מי שעושה תיקונים לנשמתו, יש לזה סגולה יותר גדולה שהאפקט, שההשפעה תהיה יותר עוצמתית, יותר חיובית, יותר חזקה, דווקא בתקופה הזאת. ולכן יש כל מיני תיקונים שהארי רשם אותם, והרשש, רבי שלום שרבי, עוד דייק אותם. איך אדם יכול לתקן את הנשמה שלו על ידי כוונות ופעולות וצדקות וכן הלאה וכן הלאה, כדי לתקן כל מיני דברים בנשמה. למה אני רוצה לתקן? כי אם אני לא אתקן, מה קורה למשל אם בן אדם יש פנצ'ר בגלגל? והוא לא מתקן. הוא ממשיך לנסוע. מה קורה? הורס את הגלגל, נכון? ואם הוא ימשיך לנסוע ככה, אז הוא גם ירוס את הציר. הוא ימשיך לנסוע ככה, הוא גם ירוס את המנוע, נכון? לאט לאט כל הרכב יתפרק מכיוון שלא תיקנת. ככה האדם. אם אתה לא מתקן, אז זה מתחיל כל מיני, גם זה ידוע שאדם, למשל לאדם יש איזה בעיה בנעל, אבל לא מתקן, אז הוא מתחיל לצלוע, והוא לא מתקן, אז עמוד השדרה שלו מתחיל להתעקם כדי להתאים לצליעה, ואחרי שעמוד השדרה מתחיל להתעקם, אז כל מיני עצבים מתחילים להילחץ, ופתאום אין לך, אתה לא יכול להפעיל את היד, אתה לא יכול להפעיל איזה זה, והכל בגלל מסמר קטן. אוקיי? אנחנו פה כדי לתקן. ולכן, השאלה עכשיו, איך פרשת משפטים, שהיא הפרשה שהיא נראית לכאורה הכי משעממת בכל הספר, עד עכשיו זה היה סיפור לסרט של ספילברג, או צ'רלסון הסטון, נכון? מה פתאום עכשיו מכניסים לנו את פרשת משפטים? אבל אמרנו כבר בשבוע שעבר, פרשת יתרו. מה אמרנו שם? פרשת יתרו, היה את הקטע הזה של שהזוהר מתאר לנו יצירת אנימציה. איך שהתחיל הקדוש ברוך הוא לדבר, יצאו נשמותם של ישראל, וכך כל פעם, כל מילה שיצאה מלמעלה, פרחה וסובבה את בני ישראל ונחקקה בלוחות. ושהמילה נחקקת באבן, יוצאים מכל חקיקה, ניצוצות בצורה של עץ עם 70 ענפים, ומכל ענף, יוצאות עוד התפצלויות של 50 ועד אין מספר. ובתוך כל ההתפצלויות האלה, אתה רואה שלכל מעשה ומעשה, מחשבה ומחשבה, את כל התוצאות האפשריות של סיבה ותוצאה, שכר ועונש וכן הלאה, של כל מה שיכול לקרות אי פעם למישהו לאורך כל התקופה של הקיום של המין האנושי. אז על זה דיברנו ביתרו, פרשת משפטים בעצם מפרטת את מה שראינו. כלומר, איך בתור עשרת הדיברות ראינו כבר, שאם מישהו עושה ככה, אם מישהו עושה דבר כזה, זה מה שקורה, אם עושה מישהו דבר כזה, זה מה שקורה. זה, ולכאורה, הרי בן אדם רוצה להיות עורך דין, הוא הולך ללמוד משפטים, נכון? ומה, על מה בנוי בית ספר למשפטים? על מה שכתוב פה בפרשה, דיני נזיקין, כל העניינים האלה של נזיקים, פשעים, מסוג כזה, עוונות, כל, זה בעצם הבסיס. אתה לומד את הבסיס של המשפט העברי, זה פה, בפרשה הזאת. בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, מסכתאות שלמות שעוסקות בדיני נזיקין, אבל מעבר לזה, כל העניין זה לא רק נזיקין זה, יש גם דיני נפשות, הכל נמצא בפרשה הזאת. עכשיו, אז אם כך השאלה, למה עכשיו, כמו שאמרנו, אלו הם הדינים של גלגולי נשמות? כלומר, כאשר אנחנו על הר סיני, ואמרנו, קפה עליהם הר כגיגית, איך קפה עליהם הר כגיגית? ברגע שאתה רואה את כל האפשרויות, של כל פעולה ופעולה, ולאן זה יכול להביא, בתהליך של הגלגול של כל אדם ואדם, יש לך בחירה חופשית? כלומר, זה שאדם יודע מראש, אתה קונה איזשהו חומר, חומצה מלחית למשל, יש לך בחירה חופשית אם לשתות את זה או לא לשתות את זה? אין לך שום בחירה חופשית. אתה לא תשתה את זה. למה? כי אתה יודע שחומצה מלחית, ממש לא כדאי. ממש לא כדאי. אז זה בחירה חופשית? כלומר, ברגע שאתה רואה את כל התהליך של סיבה ומסובב, איזה בחירה יש לך? אתה יודע בדיוק שזה יחב, וזה ייתן לך עונג. אנשים, רוב החיים, בורחים מכאב ורודפים אחרי העונג. זה המהות האנושית. זה משהו שלא צריך הסבר. כך אנחנו בנויים. אוקיי? מתי יש בחירה חופשית? שזה לא כל כך ברור לך. שיש לך ספקות. יש לך ספקות שזה יביא לך עונג. אז אתה לא מת, אתה עושה את המינימום מאמץ. יש לך ספקות שזה יביא לך כאב. אוקיי? דוגמה. למה רופא מעשן? יש רופאים שמעשנים? מה, אתה לא יודע מה זה עושה? אתה יודע מה זה עושה? לא, יש ספקות. אני מכיר אנשים מאוד, איך גולדה מאיר הייתה אומרת, שהיא הייתה מעשנת בשרשרת. אני צעירה כבר לא אמות. אוקיי. אבל היום, רגע, למות היום, בגיל 75, מתי, בת כמה הייתה? 75, משהו כזה, זה נחשב מאוד צעיר. הייתה יכולה לחיות עוד 20 שנה, 30 שנה. לא יודע אם היו רוצים שתהיה ראש ממשלה עוד 10 שנים או משהו כזה, אבל זה סיפור אחר. מה, הסיפור שלנו פה הוא שכל זמן שיש לך ספק, יש לך בחירה. הנה, אני רואה אנשים מבוגרים שמעשנים, אז לא כולם מתים מישון. אבל זה מקצר להם את החיים. זה גם מוריד את האיכות. אז עכשיו, אז יש מחלוקת הזה. כמו הרבה דברים של יצר הרע. אם בן אדם, מה שהזוהר מלמד אותו, אם לא היו ניצוצות של קדושה בכל עבירה ועבירה, למי הייתה בכלל בחירה לעשות את העבירה? למה לעשות משהו מגיל? אלא אם כן, יש בזה איזה משהו של תענוג. אבל מה? בשביל הקצת תענוג, אם אתה רואה את המחיר, ואתה ברור לך, אתה שלום. זה כבר סיפור אחר. אז בעצם פרשת משפטים כלולה בתוך פרשת יתרו. אנחנו עדיין על הר סיני. אבל עוד לא ירדנו מההר. אנחנו עדיין באמצעו של התהליך. ולכן, כי מסתכל בפרק הקודם, פרק כף, פרק פסוק יוטט, ויאמר השם משה, כה תאמר בני ישראל, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו נטי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם, וכן הלאה, וזה ממשיך, ואלה המשפטים אשר תשימו לפניהם. כלומר, משה עוד לא ירד מההר. אנחנו עדיין בתוך ההתגלות של מעמד הר סיני. עכשיו, אם כך, שאנחנו מבינים, אז למה התורה, ואחרי כן המפרשים, כלומר, מי שכתב את המשנה, ואחרי זה הגמרא, ואחרי זה כל האנשים האלה אנשים עצומים, רוחניות, הם לא היו עורכי דין. למה אנשים בעוצמה כל כך גדולה כותבים כתבי חוקים של דינים, של דיני נזיקין? אלא שאנחנו מדברים על החוקים של הנשמות, והתפקיד של המשפט בעולם הגשמי, מה שקוראים לזה בית משפט עם שופט ועורך דין ותובע, פרקליטות, כל הדברים על התפקיד שלהם זה לדאוג, כי זה אחת משבע מצוות בני נוח, להקים מערכת של שיפוט ומשטרה, שזה מצווה. תראו לכם כל שופט וכל שוטר היה עושה את זה מטעם הציווי האלוקי. נכון זה היה נראה אחרת? אבל ברגע שזה עניין חברתי, אז כל אחד, מה שנקרא, אתה מקבל כוח, ואין מצב שבן אדם מקבל כוח וזה לא משחית. אלא אם כן, אתה יודע שאתה משרת פה גם את הציווי האלוקי וגם את התיקון האישי הפרטי שלך. אתה מתייחס לזה אחרת, וגם הצורת תפוקה שלך היא שונה לחלוטין. ולכן זה הבדל עצום אם אתה שוטר או שופט, לא משנה באיזה עם. האם אתה עושה את זה מכוח כזה מצווה, או אתה עושה את זה כי השגתי את הג'וב. כי יש לי בן דוד, חבר, אח של חבר, וכן הלאה וכן הלאה, שהביא אותי והשיג לי את הג'וב. ברור שההתנהגות תהיה שונה לחלוטין. וברגע שאתה לוקח מצווה כל כך גבוהה במדרגה, ואתה הופך אותו למשהו גשמי של הזדמנות להשיג תועלת אישית, אם זה גאווה, אם זה קניין גשמי, או כל מיני טובות הנאה, זה יכול להיות היום ונורא. כי זה בעצם, כל כלי שיש לו יכולת גילוי עצומה של אור, באותה מידה, הנפילה היא גדולה. עכשיו, השאלה היא למה זה מתחיל כי תקנה עבד עברי. הרי מצוות כל מה שקשור לעבד, לעבדות, זה כבר לא קיים הרבה שנים. כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. ופה אומר לנו רבי שמעון, אבל פה בעצם תמונה כל הנוסחה של גלגולי נשמות. כי תקנה עבד עברי, 6 שנים וכו', סעיף ב' בפירוש הסולם. אמר להם רבי שמעון, חברים, כאן הזמן לגלות כמה סודות נסתרים של גלגול. כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, היינו. כשהנשמה מתחייבת בגלגול, או מחמת אבונות או שלא ישלימה בחיי התורה ומצוות. קודם כל צריך להבין, העניין של גלגולי נשמות זה לא עונש. העניין של גלגולי נשמות זה ההזדמנות של האדם לממש את המטרה של לשמה הוא נברא. ומה שלמדנו, שסוף טוב, הכל טוב. ואם זה לא טוב, אז זה לא הסוף. כי אם מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים, אם מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים, ואם אנחנו רואים שאחד מהנבראים נפח את נשמתו במפח נפש, והיה לו ממש רע עד עכשיו, אז זה לא סוף טוב. אם זה לא סוף טוב, אז זה לא הסוף. מדוע? הוא לא יגשים את מחשבת הבריאה. ומכיוון שכך, אין שום סיכוי שהנשמה שלו תלך לאיבוד, כמו שהרבה שיטות מנסות שקורות לעצמם רוחניות, אז זה לא רוחניות. זה דתות פוליטיות. ברגע שאתה מאמין על מישהו, שזהו, הנשמה שלך תובד לנצח בגלל מה שעשית, מה זה קשור לאמונה המונותאיסטית? האמונה המונותאיסטית אומרת, יש בורא אחד. והכל אחד. וזה אומר לכן, מספר שמואל, כי לא יידח ממנו יידח. הארי הקדוש מוסיף, מביא את זה הרבה בתור הוכחה. מה זה אומר שלא יידח ממנו יידח? לא יכול להיות שבורא העולם ברא נשמה שתיכשל. כלומר, האם אני אכשל? זו לא בחירה. כן. בתפיסת העולם של הקבלה, יש 3 חלקים במציאות. התחלה, אמצע וסוף. התחלה, הכל אחד. הוא ושמו אחד. הסוף, הכל אחד, והיה הוא אחד ושמו אחד. האמצע, זה האמצע, זה בינתיים. זה הבדרך. לפעמים הוא יותר ארוך, לפעמים הוא יותר קצר וכן הלאה. זה בעצם התקופה שהאדם צריך לעבור כדי להגיע מהאחד אל האחד. אוקיי? כמה זמן לוקח ההפרעה הזאת שנקראת האמצע? זה תלוי בכמה זמן הבן אדם עבד על עצמו. אחד, יש כאלה, אומרת הגמרא, היה מסופר לזה תנה בשם רבי בון, שנפטר בגיל 25. אומרת עליו הגמרא, הוא עשה ב-25 שנות חייו יותר מה שאנשים אחרים עשו ב-70 שנות חייהם. סיים, הלך, זהו. אתה עובד לפי שעות או אתה עובד בקבלנות? זה גם משנה, אבל זה סיפור אחר. כלומר, למה האדם הולך בסבל? יכול להיות שזה, הוא סיים את התיקון והיה צריך לתקן איזה משהו. אז היה לו עד איזה איסורים בסוף כדי לתקן. רבי עקיבא למשל. רבי עקיבא חי חיים מדהימים, אבל מה? היה לו איזה עניין לתקן, ואת זה הוא תיקן ברגעיו האחרונים שהרומאים סרקו את בשרו מסרקות ברזל. זהו. שילם את החוב. הלך. שלם. הם לא הצליחו לקלקל. כי לא יידח ממנו נידח, זה אומר אין מצב שנשמה תצא מהמחזור. אין מצב כזה. אין אפשרות כזו. זה לא אפשרות ישימה. כלומר, ואם הסוף הוא טוב, עכשיו מי אנחנו שנדע אם הסוף הוא טוב? כלומר, יכול להיות שבן אדם מת בסיבה טובה וכו', וזה לא סוף טוב. הוא לא סיים.
הכל טוב.
זה שבן אדם נפטר בסיבה טובה, זה עדיין לא אומר שהסוף הוא טוב. זה אומר שיש סיכוי גדול. עדיין זה לא אומר. אם אדם סיים את התיקון, אז הוא מגיע, מגיע לגן עדן. מה זה גן עדן? זה עמדת ההמתנה, עד שכל המין האנושי מגיע לסיום טוב, ואז כולם עוברים לאינסוף. תחיית המתים, אינסוף וכן הלאה. אבל בעצם, אנחנו נמצאים בתוכנית. והתוכנית היא ללמוד להיות בורא. ואנחנו פשוט במה שנקרא, אנחנו במגרש האימונים, שאנחנו מתאמנים להאמין. ככל שאתה יותר מאמין, אתה יותר מחובר, אתה יותר מחובר, אתה פשוט יותר מיומן. נכון? מה קורה? שחקן כדורסל מיומן, שיתאמן שעות על גבי שעות, משחק. הוא נהנה מכל רגע. מה קורה אם השחקן כדורסל לא מאומן ולא מיומן? הוא יתבטל. עכשיו הוא עולה למגרש עם שחקנים מקצועיים, איך זה מרגיש? על הפנים. למה? אתה לא מוכן למשחק. השאלה אם ככה, שאתה קם בבוקר, אתה מוכן למשחק? לא מוכן, לא מוכן למשחק. כמה התאמנת? לא התאמנת, יש יותר סיכוי לכשלים. לכל כשל כבר יש תהליך, נכון, מאמן טוב, היא מסוגל להבחן על השחקנים שלו, הוא צריך להתאמן יותר על ה... כוח יד ימין. הוא צריך להתאמן יותר על השריר הזה, הוא צריך להתאמן יותר על הפוזיציה הזאת וכן הלאה. הוא צריך, מכיוון שהתפקיד שלו במגרש מחייב כך וכך, הוא צריך להתאמן יותר ויותר, נכון? תוכנית האימונים מוצפנת בתורה. לכל אחד מאיתנו. כל אדם ואדם יש את תוכנית האימונים הפרטית האישית שלו, שהוא צריך לעבור, היא מוצפנת בפנים. מה שנקרא, זה כל הענפים של האפשרויות, של האפשרויות, של האפשרויות, שכל אחד מאיתנו ראה. שאיך מגיעים אל השלמות? ומה האפשרויות? כמה אפשרויות יש? כמו ההתפצלות של העץ. בכל רגע ורגע יש לך צומת, ויש לך בחירה. וכל הדרכים מובילות לאותו מקום. אל השלמות. יש קצת יותר ארוכות, יש קצת יותר מסובכות, יש יותר פשוטות. יש לנו בחירה על הבין לבין. אין לנו בחירה על ההתחלה ואין לנו בחירה על הסוף. בסוף טוב, הכל טוב. על זה אין לנו בחירה. עכשיו, ולכן הוא אומר, כשהנשמה מתחייבת בגלגול או מחמת אבונות, כלומר אם אדם יש לו אבונות וקלקולים וכן הלאה, אז יש תהליכים ידועים מראש. איך שאומר הרב השלג? כל נשמה או נשמה כבר כלולה באינסוף על כל מקריהם עד לתכלית תיקונם. עם כל האפשרויות של התיקון שהיא צריכה לעבור. בכל נפילה יש תיקון שמוצמד לאותה נפילה. בכל קלקול יש תיקון שמוצמד לאותו קלקול. תוכנית מגירה ב', תוכנית מגירה ג', ד', כל התוכניות קיימות. וכל פעולה ופעולה שלנו מפעילה תוכנית שמתאימה לאותה פעולה. את זה ראינו על הר סיני. אבל אנחנו לא באנו רק לתקן את האבונות. מה זה לתקן את האבונות? לתקן חוסר מיומנות וחוסר אמונה. כשאדם מחובר, מה שנקרא אמונה, ברור שהוא לא יקלקל. כשאדם מקלקל זה בגלל לקות בחיבור. אז מה צריך לעשות? לחזק את החיבור. אתה מחזק את החיבור, יש תקשורת יותר טובה, תקשורת יותר טובה, מיומנות עולה, יש פעילות וביצועים יותר טובים, עד שבסוף אתה עושה את זה כמו שצריך. עשית את זה יותר כמו שצריך? הלאה. האם זה ייקח לך 10 גלגולים? 2 גלגולים? 30 שנה? חודשיים? זה כבר תלוי בסוג של התיקון, ובסוג של הנשמה, של כל אחד ואחד מאיתנו. וכל זה כלול ומחושב בתוך המערכת. אבל אנחנו לא פה רק לתקן קלקולים, אנחנו גם כדי להתמלא באורות, שזה עיקר הסיפור, להתמלא באורות וחוויות ושלמות ומילוי והישגיות, שזה בעצם בונה את התחושה של הגעתי לאינסוף, כמו שאני מכיר, כמו שאני מכיל אותו, אבל הפעם עשיתי את זה מעצמי. הפעם משלי אני נהנה, משלי אני אוכל. ולכן זה נקרא, או שאדם מתקן את האבונות, כי מי שלא עושה לא טועה, ובתהליך אתה עושה טעויות. ככה זה חלק מהסיפור. אוקיי? או שלא השלימה בחייה תורה ומצוות, מחייבים אותה לחזור לעולם הזה להתלבש בגוף. אז מה זה לא השלימה תורה ומצוות? שאדם לא השלים את המילוי של הנשמה שלו, באותם אורות, באותם חוויות, באותם ניצחונות, באותם הישגים, שהוא אמור להשיג. ולכל נשמה ונשמה, ישנם ההישגים שאותה נשמה אמורה להגיע אליהם, והגילויים שאותה נשמה אמורה לגלות בעולם. ולאם לא השגת את זה בגלגול אחד, ולא תיקנת את כל הקלקולים בגלגול אחד, אז מה אתה צריך לעשות? לבוא עוד פעם. ואיפה אתה נולד? בדיוק באותו מקום שנותן לכל אחד ואחד מאיתנו בדיוק את כל הגירויים וההסברים והחינוך וההשפעה הסביבתית, סוציו-אקונומית וכו', שמתאימים לנו כדי להשיג את מה שאנחנו מחפשים. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה עניין של גלגול? כי כל אמא שגידלה כמה ילדים יודעת שפחות או יותר הילדים מקבלים רקע דומה, מעמד דומה וכן הלאה. בכל אופן, כל אחד ואחד מהם לוקח את מה שאתה משקיע בו והופך את זה למשהו ייחודי אך ורק לו. נכון? ויש איזה גבול של כמה ההורים יכולים להתערב. מכיוון שחוק קוסמי מאוד חשוב אומר, אין כפייה ברוחניות. אתה לא יכול לכפות על מישהו להתחנך בדיוק כפי שאתה רוצה. ויש כאלה שככל שאתה מחנך אותם יותר לכיוון א', הם נעים יותר מהר לכיוון ב', נכון? ויש כאלה שאתה רוצה שילכו לאלף, אז אתה בכוונה מושך אותם לב', ואז הם הולכים לאלף. נכון? זה כבר חינוך יותר מתוחכם. ויש כאלה שהסביבה משפיעה עליהם כך, ויש כאלה שהסביבה משפיעה עליהם אחרת, וכל אחד כבר מתוכנת מלפני היוולדו, לאיך איך זה ישפיע עליו, בעיקר בילדות. ולכן אנחנו יודעים, דברים שקורים מילדים, עד גיל בר בת מצווה, זה שייך להגירול הקודם, שעכשיו מתבטא במציאות העכשווית של הגירול הזה, של ההכנה של הגירול הבא. עכשיו, מגיל בת בר מצווה, הילד מתחיל להיות בר בחירה. לכן, הכנה לבר מצווה, זו לא הולכת לחפש אולם ואיזה, האם זה יהיה נעימת הנושא תהיה גיבורי על, או שתהיה הרי פוטר, אוקיי? אלא, נעימת הנושא של בר מצווה זה איך אתה לומד לקחת אחריות על מי שאתה ועל מה שקורה לך. זה בר מצווה.
להיות
בורא. להיות בורא. איך אתה לומד להיות בורא? וזה הדבר הכי קשה ללמד אנשים. הכי קשה ללמד אנשים, בעיקר אנשים קצרים, כלומר ילדים, שאין בחינם. אתה רוצה להצליח, צריך לעבוד בשביל זה. אתה רוצה להגיע, אתה צריך לערוץ, אתה צריך לעמוד, אתה צריך להתאמן, אתה צריך להיות מיומן. אחרת זה לא עובד. נורא קשה היום. היום עולם של האינסטנט, אתה רוצה את הכל כאן ועכשיו ומיד. יכול למי יש סבלנות היום ללכת וללמוד לימודים וללמוד מקצוע שנים לגבי שנים? לא, אתה רוצה להתחיל סטארט-אפ תוך כמה חודשים, לפתוח חברת הזנק וכן הלאה, ולהיות מיליונר עד גיל 30, ואז להסתובב בעולם עם יכטה פרטית ומטוס פרטי וכן הלאה. מה? זהו? זה מה שאתה רוצה מהחיים? מה לעשות שזה לא עובד כך? וכמה אחוזים מהסטארט-אפים באמת מצליחים? 3%, 5%, יש כמה דעות.
2.5%.
טוב, יש כל מיני... בסדר. זה לא קרוב אפילו ל-10%, ולא ל-5%, נכון? מה זה אומר? אתה צריך לעשות יותר סטארט-אפים כדי להצליח.
אבל למה דווקא אנחנו, את עם היהודי, זה השורש של הסטארט-אפ?
רגע, יציאת מצרים זה לא סטארט-אפ, אברהם הבינו זה לא סטארט-אפ, אנחנו מההתחלה עושים סטארט-אפים, אנחנו תמיד עושים את משהו שאף אחד אחר לא יעז.
לא, לא, לא.
כי זה...
אם אנחנו עושים השוואה בין...
זה לא הנושא של השיעור. אנחנו עכשיו בנושא של גלגולי נשמות, ואנחנו למדנו כבר מההתחלה שכבר אברהם הבינו, בעצם פורץ דרך להמציא את המין האנושי מחדש. ואמרנו שגם הירידה של עם ישראל למצרים, שכבר נאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע שהגיע ליזרחה בארץ עולים ועבדום ועינום וכן הלאה, שכל העניין זה איך אתה מוציא את הבורא שמתחת לכל הקליפות. ולכן כל העניין של יציאת מצרים היה בעצם תיקון המוני של קבוצה אדירה של נשמות, שעל ידי התיקון והסבל שהם עברו, הם למדו ליצור ולהמציא את עצמם מחדש. איך זה קשור? הנה, הוא מסביר לנו. כי ברגע שהנשמה נכנסת, כי זה בעצם ניתן לנו מתי? על הר סיני. מה ניתן לנו על הר סיני? עצם העניין שאתה בא לפה כדי להמציא את עצמך מחדש. כלומר, עצם זה שאתה ממציאות מסוימת, נתונה, אתה לא באת כדי להיות שם ולשבת שם, אתה באת כדי לתקן. ולתקן מה זה אומר? שחיים אנושיים זה תהליך בלתי נפסק של לעבור ממדרגה למדרגה, מתיקון לתיקון. מה ההגדרה של תיקון? שמשהו שבור. חלק גדול מהתרבויות של העולם העתיק היו ששום דבר לא שבור, אז תשאיר את זה ככה. התפיסה היהודית הייתה של מעמד הר סיני, הכל שבור, ולכן כל הזמן צריכים לתקן. העצם המונח של תיקון, בעצם זה שאנחנו תופסים, נניח למשל להודו, קרמה. התפיסה של המונח קרמה, מה לעשות? זה הקרמה. ככה, לזה נולדת. למרות שזו לא המשמעות של מילה קרמה. אוקיי? אבל זה התפיסה. אחד נולד לחיי סבל, אחד נולד לחיי זוהר והוללות. אחד נולד לחיי... שלטון, אחד נולד להיות תמה כל חייו. הרי זה בעצם התפיסה התרבותית של הודו. כמו שנולד ככה תישאר, ואם מי שמנסה למרוד בכללים האלה, החברה תעניש אותו. כלומר, זאת התפיסה של יציאת מצרים, זה הנה נולדתי כעבד, ואני מורד בזה. כי הייעוד שלי כאדם, זה להיות בן חורין. ולכן, אבל פה יש שני צדדים. כי אם מצד המלאך שבעולם הבריאה כלול שש מדרגות, חסד גבורה תפאר נצח עוד יסוד, כתוב בו, שש שנים יעבוד. אינה מתחייבת בגלגולים, אלא עד שמשלמת לתקן שש מדרגות. חסד גבורה תפאר נצח עוד יסוד. שזה בעצם לתקן את מה? את זר אנפין. ספירת תפארת. שזה החיבור שלנו לעולם הרוחני העליון. למה זה חשוב? בואו נראה את ההמשך. אבל אם הנשמה, סעיף ג', אם הנשמה היא מצד השכינה, שהיא שביעית, דיינו מלכות של אצילות, שאנחנו עומדים בתורת גלגולי הנשמות של הארי, מי שיש לו נפש של אצילות, זה כבר משחק אחר. נפש של אצילות זה כבר אומר מצב שבו כל נקודת ההסתכלות שלך למציאות היא שונה לחלוטין. למה? שהיא שביעית, תהיינו מלכות של הצילות, שביעית לחסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. ודאי מה כתוב בה, והשביעית יצא לחופשי חינם, כי צדיק שזכה לנשמה ממלכות הצילות, אין בו מלאכה. כלומר, בן אדם יכול להתחיל, אומר הרי הקדוש, כל אחד מתחיל עם נפש, אתה נולד עם נפש. מה זה נפש? אני קיים. אני אוכל, אני שותה. נפש? גם לחתול יש נפש. האם חתול מתפרנס, מתקיים גם בלעדינו? כן. הם מסתדרים. האם אכברים מתקיימים בלעדינו, בלי שאנחנו רצים לכם להכיל אותם? הם מסתדרים, יש להם נפש. נפש זה צורך הקיום וההתרבות של המין. עצם זה שיש מינים, שיש כל העולם מלא במינים מסוימים, זה אומר שהם מסתדרים, שהם כוח הקיום שלהם מקיים אותם. זה נפש. בן אדם עם נפש, מה זה אומר? אני מתקיים. כלומר, אני דואג ונלחם על הצרכים הבסיסיים שלי, ואני חי כדי להיות חי. אבל האם זה מספיק? לא. ישנה מדרגה הבאה שנקראת רוח. רוח זה שבן אדם נמצא בנפש, אבל יש גם נפש בהמית, שזה, תראו, בנפש בהמית, שזה רוב בני אדם. מה זאת אומרת נפש בהמית? רגע, יש עכשיו, יש הרבה סרטים ביוטיוב, שבא מישהו לשדה ומתחיל לנגן, ואז כל הפרות באות להקשיב. הן אוהבות מוזיקה, אוקיי? זה שבן אדם אוהב מוזיקה, גם פרות אוהבות מוזיקה. נכון? עכשיו אתם יודעים למה החלילן הולך ומחלל וכולם הולכים אחריו? מסבגי גם כבסקים, לא אוהבים מוזיקה. וזה שאתה אוהב מוזיקה, זה עדיין לא אומר שאתה לא בהמה. פעם חשבו שמה שמייחד בני אדם, שיש להם שפה. מסתבר שאצל בעלי חיים יש שפה. שהם יכולים לתקשר כל מיני אינפורמציות באמצעות השפה שלהם. אוקיי? גם להם יש שפה. אחר כך אמרו, לא, בני אדם הם מיוחדים בזה שהם יכולים לייצר כלים. מסתבר שבעלי חיים מסוגלים לייצר כלים שמכינים אותם בכוונה תחילה ומעבדים אותם. ולמשל, ראו כבר, יש כל מיני תיעודים, איך קופים לוקחים אבנים ושוברים אותם כדי לייצר סכינים שאיתם יוכלו לחתוך פירות וכל מיני דברים כאלה כדי קופים. זאת אומרת, זה שאתה מוצא סכינים של האדם הניאנדרטלי או משהו כזה, זה עדיין לא אדם. הוא באותה אינטליגנציה כמו קופים של היום. אז מה הופך אותך להיות אדם? נפש שכלית. נפש שכלית זה עדיין נפש. שאז הבן אדם יש לו תענוג גדול לכתוב מוזיקה. הוא לא רק אוהב מוזיקה, גם כותב מוזיקה. הוא גם אוהב אלגברה והוא ממציא נוסחאות. הוא גם כותב ספרים בפיזיקה. עדיין כל זה מתעסק סביב מה? סביב הקיום הגשמי שהעין קולטת והמוח מחשב. גם בעלי חיים קונים לעצמם מיומנויות. מדהימות לפעמים. נכון? גם בעלי חיים מתאמנים ולומדים. תורה למשל איך דובים צדים את הסלמון בנהר וכן הלאה. הם לא נולדים עם זה, הם לומדים. האמא מלמדת אותם. נכון? ויש ככה בכל בטבע, אתה רואה של בעלי חיים, בעיקר יונקים, שהמבוגרים מלמדים ומחנכים את הנוער. כל מיני מיומנויות. גם זה קיים. טוב, אז אנחנו קצת יותר מתוחכמים. אנחנו גם נורא יותר מתוחכמים בלהרוג אחד את השני. נכון? בעלי חיים לא כל כך טובים בזה, כמו שאנחנו טובים. אבל זה נמצא בשלב של עדיין עבדות. למה? שאתה בנפש, אתה עבד לכל אבלי העולם הזה. שמעליבים אותך, אתה נעלב. שמרגיזים אותך, אתה מתרגז. שמפריעים לך, אתה מתאכזב. או אתה כועס, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. מאוד פשוט, מאוד בסיסי. אבל מי שנמצא בנפש שכלית, ומנסה להבין את הטבע של היקום, הוא יכול להגיע גם למדרגה, שהוא מתחיל להבין שזה לא כוח המציאות, שכל מה שקורה, שולט בך, שאתה עבד. הוא מתחיל להבין שיש אפשרות שלא תהיה עבד. ושאתה מתחבר לעניין הזה, ואתה רוצה כל כך להיות מעבר לעבדות, אתה גם מקבל מדרגה שנקראת רוח. שזה מה זה אומר? רוח זה מדרגה שבה האדם הולך ומתעלה. וזה שהוא מגיע למצב שהוא מזהה, שהוא כועס, הוא אומר, אני לא רוצה לכעוס. אני מעדיף להיות בהערה. ולכן אני לא אכעס. ואני מתגבר. זה כוח התגברות. כוח התגברות מביא לאדם מדרגה חדשה שנקראת רוח, שזה רצון לקבל הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול מה שנפש. נפש זה קיום של עצמי, של הגזע, של המשפחה וכן הלאה. כמו שאמרנו, קיום של הגזע קיים אצל בעלי חיים. זוגיות, יש ציפורי שיר, כמו בולבולים, שהם טובים מאוד בזוגיות. כמה מוח יש להם? מוח של ציפור, כמה גרם. אתם מבינים מה הגודל של החומרה שבן אדם צריך בשביל לשמור על זוגיות? ואת התוכנה, כי עובדה שבולבולים מצליחים להחזיק את התוכנה ואת החומרה בשביל זה. אוקיי, מה עם קהילתיות? כמה בעלי חיים כמו אווזים וזאבים ופילים, יש בהם קהילתיות ועזרה בתוך הקהילה וחולדות וסוריקטות וכולי, כל... יש, וכמה מוח צריך בשביל אלה? גם יש בעלי חיים שהם מוח מאוד קטן, ועדיין יש להם חיי קהילה מאוד מפותחים, של דאגה ואמפתיה ועזרה על הזולת וכן הלאה, גם זה לא צריך הרבה חומרה. נשאר לנו איזה קילו ומשהו, מה, בשביל מה יש לנו קילו ומשהו מוח שאנחנו לא יודעים למה צריך להשתמש בו? כלומר, יש תוכנות הרבה יותר חשובות, הרבה יותר גדולות, שהן התוכנות של להיות רוחני. מה זה להיות רוחני? זה היכולת של ההכרה של המציאות במשמעות הרבה יותר רחבה מאשר הכאן ועכשיו. ולהיות מסוגל להסתכל על המציאות, כואב לי, קשה לי, לא נעים לי, אבל יש לי חזון ויש לי מטרה וזה יותר חשוב. ולכן הכאב והצער והעלבון וכולי לא משחקים אצלי משמעות. כי יש לי חזון מי אני רוצה להיות. ואז אני יכול להחליף ולהתגבר. ולהתחבר למשהו יותר גדול. ואז פתאום כל הדברים האלה שהפריעו לך בנפש כבר לא מפריעים לך. אבל כי אתה עכשיו הגעת לרוח. וגם פה יש מדרגות, ואז אתה יכול להגיע לנשמה, ואחרי זה לחיה, ואחרי זה ליחידה. זה הכל מדרגות, אבל כאשר אתה עובר את המדרגות האלה ומגיע למדרגת חיה, שזה נפש של הצילות, אתה כבר נמצא במקום... שאיך הזו, איך התורה אומרת? יצא לחופשי חינם. אומר הזוהר כך. אותו אחד, כי צדיק שזכה לנשמה ממלכות דאצילות, והרי הקדוש אומר, כל אדם, אם הוא רק ירצה וידחוף את עצמו ויקיף את עצמו במסגרת הנכונה, יכול להגיע למדרגה של נפש של הצילות. משה רבנו הגיע לשם. ומה האדם שמגיע לשם? אין בה מלאכה, כי הוא בחינת שבת. שאין מלאכה. מה זה מלאכה, אומר הזוהר? שאין ברורי מוחין. מה זה מלאכה? מלאכה בששת ימי המעשה, אשר ברא אלוקים לעשות. מה זה מלאכה? זה לברור בין הטוב לבין הרע. לברור בין הקליפה לבין התוך. זה ברור. מה האדם עושה כל ששת הימים? הוא עוסק בערבובים של טוב ורע, והוא בורר ומפריד את הרע, ומברר עד שהטוב מתגבש לו. שאומרים שאומנים גדולים, פסלים, אתה מביא לו את האבן, ואז הוא ככה מתקשר, והוא רואה כבר איזה פסל יושב בפנים. ומה שהוא עושה, הוא רק פוסל, הוא רק מוריד את הלכלוך, ומגלה את הפסל שהיה שם תמיד. ואותו דבר נגר טוב, הוא מסתכל על העץ, ופתאום הוא יודע מה חבוי בתוך העץ, והוא פשוט ממפסלת. הוא מוריד את כל מה שלא צריך. אז מה אנחנו עושים כל השישה ימים? אנחנו בוררים ובוררים ובוררים עד שהשלם יוצא מתוך הבלגן. ששת ימים אשר ברא אלוקים לעשות. מה הבעיה? שברגע שאתה עוסק, ראיתם פעם איך נראה הסטודיו של הפסל? כמה אבק ולכלוך? איך נראית הנגריה של הנגר אומן? לא מי יודע מה. לכן, בדרך כלל הם לא אוהבים שהלקוח בא לראות את המלאכה באמצע, כי לא, למין לא מראים חצי עבודה. הבן אדם יכול נורא להיבהל מהלכלוך, נכון? תישאר בבית, אני אביא לך שזה יגמור, אוקיי? אתה עוד יכול לתת לי יצאות, לא, תעשה ככה, תעשה ככה, תיכנס לי באמצע. את מה שאני רואה, אתה לא רואה, ואני יכול להסביר לך, שזה יגמור, אתה תענה מזה. ולכל אדם יש את המלאכה שלו. וכל אדם בעצם העבודה זה ברורי מוחין שלו. לברור בין רגשות שלא מועילים לרגשות שכן מועילים. להתעלות עליהם, ולצרף ולזכך את הרגשות המועילים עד לדרגה של אומנות ואומנות. זוהי מקצועיות אמיתית. כשאדם עושה את זה בשלמות, אתה מסתכל עליו ואומר, גם אני רוצה להגיע לשלמות הזאת. מדוע? כי זה טבוע בתוך כל אחד מאיתנו. אבל מה קורה? איך אמרנו, איך נראה הסטודיו של הפסל או הסטודיו של הנגר? איך נראה המטבח בזמן שמכינים אוכל לשבת? יש כאלה שלא יכולים לעמוד בזה. הרמות של לכלוך, סקים עם זבל, וכן הלאה וכן הלאה, ואיך הקיריים נראים. בעיקר אם מישהו ממש טבח בנשמה, אז הוא קונה את הקיריים אחי, ואת התנור אחי, והיום יש כבר state of the art מה שנקרא, והכל מלוכלך ומתונף. איזה עבודה עכשיו לנקות את זה? נכון? זה נקרא בירור מוחין. בכל מצב שאדם נקלע לתוכו, יש את הבירור מוחין. שאתה צריך להפריד בין, בין השלם לבין כל הקליפות, לבין כל הקליפות שמקיפות אותו. והאם ראיתם פעם מישהו שמפסל, מנגר, עובד בעץ, מבשל בכמויות וכולי, והוא יוצא מזה נקי, הוא נכנס ככה עם נעליים מצוחצחות ועם הכל בגדים נקיים נקיים, והוא יוצא מזה ככה? לא, אתה נכנס לזה עם בגדי עבודה, עם סינור, נכון? כל מיני דברים שאתה יכול אחרי זה או לנקות אותם, או לזרוק אותם לתוך המכונת כביסה, נכון? כי זה תהליך מלכלך. זאת העבודה ששלש ששת ימי החול. זה עבד עברי. מה זה התהליך שמלכלך? נדבק עליך הלכלוך הזה. זה מוריד אותך מדי פעם. זה נותן, מכניס אותך למצבים שפשוט קצה נפשך בעניין הזה. יש פה נפילות, וזה לכן שש שנים יעבוד. שש שנים של עבדות. זה שש מדרגות של עבדות. שהאדם נמצא במצב שהוא בורר ובורר ובורר, אבל בתהליך יש נפילות כל הזמן. יש את הגועל נפש, יש את המצבים הלא נעימים והלא נוחים, וזה חלק מהסיפור. אבל כאשר אדם עובר את המדרגות האלה של נפש, רוח, נשמה, עולם עשייה, נפש, עולם יצירה, רוח, עולם בריאה, נשמה, עכשיו הוא מגיע לנפש של אצילות, חיה. זה כבר המדרגה, זה כבר השביעית. בשביעית זה כבר שבת. בשבת אין ברורי מוחין. לכן מה עושים בשבת? מה נחים? נניח יש לי בשבת 100 איש לבר מצווה. אתם יודעים כמה שוקלים הסירים של החמין? לסחוב מהפלטות, מהתנורים אל אולם האוכל ולהביא את זה לכולם, זה המון עבודה. אין אבל ברורי מוחין. מה זה אין ברורי מוחין? אם החמין, אחד את החמין, פתאום נכנסה שבת, אוי, יש לי מלא, יש לי ערימה של תפוחי אדמה, שחלק מקולפים, חלק לא, על השיש במטבח. צריך להכניס אותם לסיר. נכנסה שבת, זהו. למה? אין ברורי מוחין בשבת. אתה לא מפריד. מה ששלם בכניסת שבת, זהו. אחרי שנכנסה שבת, אין יותר ברורים. שבת, חירות. מה זה חירות? אין שום ברור. אני לא צריך להתעסק בעיקר ובתפל. בקליפה ובקדושה. אני לא צריך להפריד מה שקדוש, מה ששלם. לכן, איך אומרים? שבת, שלום. מה זה שבת, שלום? חשבת שלום. זה השלם. מה ששלם, זה שייך לשבת. לא שלם, לא שייך לשבת. נורא פשוט. החירות שבשבת זה החירות מבירורי מוחין. למה? בכל בירורי מוחין יש איזה נפילה. הכנתי את הארוחה הכי מדהימה, איזה לכלוך יש במטבח? אה? כמה קליפות קילפתי? כמה שעריות אני צריך עכשיו לסחוב לה, נכון? ככה זה. אבל בשבת אין. מה שמוכן, אוכלים. מה שלא מוכן, לא אוכלים. לא נוגעים אפילו. אסור לגעת בתפוח אדמה שרק התחילו לקלף, ולא מקולף, לא נוגעים, לא נוגעים בזה. למה? זה מוקצה. זה לא שייך לתחום של שבת. תחום של שבת זה רק שלום. רק משהו שלם. אבל יש בן אדם שהגיע למדרגה הזאת, אצלו זה שבת כל השבעה ימים. אין אצלו ברורי מוחין. הכל בשלם. שזו המטרה של כל נשמה. כלומר, כל זמן שאנחנו עסוקים בבירורי מוחין, אנחנו עדיין בעבדות. מה זה אומר עבדות? זה מפיל אותנו, זה גומר אותנו, זה הורג אותנו, זה מפריע לנו. זה לקח לי את המנוחה, זה הפסיק לי את החיבור, זה קלקל לי את היום, וכולי, זה עבדות. זה עבדות. העניין של להגיע למדרגה של תיקון, זה להגיע למקום שאתה כבר לא אוהבת של שום דבר. אז אמרו לך תודה? יופי. לא אמרו תודה? גם יופי. הספקת? יופי. לא הספקת? גם יופי. הכל טוב. ואתה לא רואה את ה... אותו, עכשיו אותה מדרגה גם. אתה מסתכל אחורה על כל, על כל התהליך של הנפילות וחוסר ההבנה והזדונות והבלבולים והדברים הנוראים שאני עשיתי בעבר. כשאתה מגיע למצב של שבת, של נשמה בגלגול של שבת, אתה מסתכל על כל זה ואתה אומר, לא הייתי היום אם לא הייתי עובר את כל הדברים האלה. אז אתה לא רואה את זה בתור נפילה, אתה רואה את זה בתור שיעור. אתה רואה אפילו, הרי המותה האור מן החושך, מתי? שיש חושך. עצם הניצחון זה בגלל שזה היה כל כך קשה וכל כך כואב, וזה עלה לי כל כך הרבה, והיה שם אפשרות של הפסד. אם לא היה שום אפשרות של הפסד, כמה שווה הניצחון? אם לא הייתה הנפילה, היציאה מעבדות לחירות הייתה שווה משהו? אם זה לא היה כואב כל כך? כל התהליכים האלה זה בעצם, הכל במילים ששת שנים תעבוד, יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. יש חינם? צרות יש בחינם. זה נראה אבל חינם. בשבת, כל ההערות שאתה מקבל זה בא בחינם. כי מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. הכלים של הבירור שבנית בימות השבוע, זה הכלים שאליהם תוכל לקבל את הנשמה היתרה של שבת וכל ההערות של השבת. אז אחד חווה את השבת כך, ואחד חווה את השבת כך, תלוי על סמך מה. הרי בשבת האורות מגיעים חינם, אין עבדות. איזה כלים בנית במשך השבוע? זה מה שיחיל את ההערה של השבת. איזה כלים בנית בנפש, רוח, נשמה? עכשיו, כשאתה מגיע כבר למה שנקרא, הצלחה בין לילה אחרי הרבה הרבה שנים של עבודה קשה. מה רואה הטיפש את הצלחה בין לילה?
רוצה.
אוקיי? גם אני רוצה לעשות מכה. מה זה אומר לעשות מכה? אני רוצה הצלחה בין לילה אחרי שנחתי כמה שנים קודם. ואז נמאסתי לנוח, ניסיתי, וזה הצליח לי בין לילה. אתם יודעים מה יומיים. אוקיי. המשך. וכיוון שאין בו מלאכה, אין בו שיעבוד, והנשמה שמשם נאמה בה ובשביעית יצא לחופשי חינם, אין בה שיעבוד. כלומר, מטרה של כל נשמה, של כל אחד מאיתנו, זה להגיע למקום הזה. עכשיו, ישנם חלקים בתוכנו שכבר יהיו לשם. כלומר, יש חלקים באופי של כל אחד מאיתנו, שחבר מסתכל עליי ובערכה ובערצה עצומים של איך זה לא מפיל אותך. איך זה לא הורג אותך? לא יודע, זה בכלל לא אתגר. זה ברור לי שלא נופלים פה. למה? כי אני כבר בקטע הזה כבר הגעתי למנוחה, לשבת, הוא עוד לא הגיע. אבל יש אצלו קטעים שבשבילי זה שבת. איך הוא בן? איך הוא לא מושפע? איך הוא לא נופל במקומות האלה? בשבילי זה אתגרים מאוד. אוקיי? כלומר, זה לא שהבן אדם כולו רע או כולו טוב. כל אחד מאיתנו, זה משבצות משבצות, חלקים חלקים, איברים איברים, יש דברים שבהם אנחנו תיקנו כבר, ויש דברים שעוד יש לנו הרבה לתקן. זה גם עניין של לברור. מה כבר תוקן, ומה יש לתקן, ואיך נראה התיקון, נכון? ועוד דבר, אם אתה לא יודע שזה שבור, אתה יכול לתקן את זה? אם אתה לא מזהה את הבעיה, אפשר לתקן אותה, הרי אנחנו יודעים, ברפואה. ובכל מקצוע אחר, הדיאגנוזה יכול להיות 90% מסוד ההצלחה. אוקיי? כמה פעמים בן אדם יש לו איזה מחלה, איזה בעיה? הוא הולך מרופא לרופא, מבדיקות לבדיקות, בית חולים לבית חולים, שולחים את הבדיקות לפה, לשם וכן הלאה. ברגע שגילו מה זה, הייתה דיאגנוזה נכונה, זה כבר לא בעיה. יש את התרופה הזאת, הכל יסדר. עד שמגלים מה זה, זה הבירורים. זה בירור המוחין, שחייב לעשות עד שזה נברר לחלוטין והתנקה, ואותה מדרגה תוקנה כבר. ואז הבן אדם, פתאום זה נראה, איך לא ידעו את זה קודם? בזבזנו את כל הזמן, לא, אתה לא מבין? שכל הזמן שעבר עשינו בירורי מוחין? זה שהגעת לרופא שזיהה את זה, ופתר את זה ברגע, זה אחרי שעשית בירורי מוחין, והיית צריך לרוץ מרופא לרופא לרופא לרופא, לברור ולברור ולברור, עד שהמצב יתברר לאשורו. ואז היה בו, הנה, צ'יק צ'ק. ונפטרה הבעיה. פתאום הוא אומר, איך אני סבלתי כל... למה לא הגעתי לרופא הזה על ההתחלה? לא. היית מגיע אליו על ההתחלה, הוא לא היה בו עוד מוצא את התשובה. כי זה לא היה זמן. עוד לא התבררו המוחים. בתוך כך, הנה זקן ירד אליו. אל רבי שמעון, אמר לו, אם כן רבי, מהו התוספת אל הנשמה? שהיא ממנה. שנאמר בה, לא תעשה כל מלאכה. לא תעשה כל מלאכה. אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך וגומר. פירוש. כי אתה ובנך וביתך. פירושו נשמה, רוח, נפש ואצילות. שהם בנים אתם לשם אלוקיכם. אבל, ועבדך ועמתך ובהמתך, פירושו נשמה, רוח נפש של בריאה, יצירה, עשייה. כאלה מדרגות של שיעבוד. מי משועבד? העבד, השפחה והבהמה. הם לא עושות מה, הם לא עושים מה בראש שלהם. הם עושים מה שבעל הבית אומר. כי הם עדיין נמצאים בתהליך הבירור, ולכן הם לא בני חורין. מתי היית לא בן חורין? זה מפריע לי, זה מפריע לי, זה קשה לי, זה יותר מדי קשה לי, שם אסור, שם אי אפשר. זה האנשים שהם לא בני חורין, בזה הם עסוקים. מה איך בן חורין רואה? איך כן עושים את זה, לא איך לא עושים את זה. איך כן מצליחים, לא איך לא מצליחים. נכון? בשבילו כל הגבולות זה רק כלים של, 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 של התעלות. זה לא, זה אתגר. ויש גם בה, גם כן, תוספת הזה שאין בה שיבוד כמו נשמה דצילות. אמר לו רבי שמעון, סבא סבא. כי ודאי, טוב, זה בעצם על אותו עיקרון, הוא נותן עוד כמה, עוד כמה הסברים. בסדר, הוא נותן עוד הסברים, אפשר לקרוא בזה, אבל כל הזוהר של פרשת משפטים בעצם מגלה לנו את הסודות. שבעצם כל מה שכתוב במסכת, כמו שאמרנו, בבבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, זה הכל תהליכים, תיאור של תהליכים של סיבה ותוצאה, של קלקול ותיקון, שאם האדם קלקל בצורה מסוימת, מה צריך לעשות כדי להחזיר אותו בחזרה לאיזון? ולכן קוראים לתהליך מוזני משפט. פרשת משפטים. זה פרשת איזונים. זה מה הנשמה, מה האדם צריך לעבור כדי לאזן את הנשמה שלו, ואז הוא מצליח להגיע לתיקון. אוקיי? שזה גם נקרא בירורי מוחין. מה זה בירורי מוחין? שאתה מזהה את הבעל. מתי אתה מגיע לאיזון? בוא נסתכל על זה מבחינה. יש אנשים שיש להם בעיות קשות מאוד בריאותיות. והם הולכים לפה והולכים לשם ולוקחים תרופה כזאת, לוקחים סטרואידים, לוקחים ככה, אנטיביוטיקים. לא עוזר. ואז בסוף הם מגיעים לאיזה צונאי שאומר, לא, יש לך בעיה של חוסר איזון בצורה שאתה אוכל. והוא מאזן לו את האוכל. ואחרי שהוא עושה לו את התפריט, הכל מסדר. אתה שכחת בכלל שהיית לך על הבעיה. קורה? קורה. כלומר, ויש אנשים אחרים שלא, יש לנו, אתה מגיע לאיזה כירופרקטור, שאתה נוצא לך איזה טיפול כזה ואיזה טיפול כזה, פתאום הכל מסדר. לא, זה לא אוכל. אצל כל אדם והאדם יש ברור אחר שהוא צריך לעבור, כדי להגיע בסופו של דבר למצב שהוא מאוזן. שאתה מאוזן, זה אומר שכל הכוחות אצלך פועלים בהרמוניה, לכן אתה מאוזן. בן אדם לא מאוזן, שיקור. אז הוא הולך, הוא נופל מהקו, ימינה או שמאלה, הוא לא מאוזן. אז הוא חולה, נכון? שיקור יכול לנהוג? אסור. שיקור יכול לנהל בנק? לא, בשום פנים ואופן. שיקור יכול להיות אבא? אתה יכול לחנך ילד שאתה שיקור? אתה לא טוב לשום דבר. אז למה אנשים בכל אופן משתכרים? כי הם היו חסרי איזון עוד מקודם. אם אתה מאוזן, למה אתה צריך להשתכר? מה הצורך הזה להשתכר? זה שהיית לא מאוזן, וזה כאב לך נורא. איך אומרים? יין ישמח לב ונוש. מה הבעיה שזה היי ו? וביי. אלא אם כן, אתה שותה יין בסעודת מצווה, ואז אתה מגיע להיי, אבל אין ביי. כי חילקת. לכן אומרים לחיים. אתה מתחבר לחיים. אבל אז אתה גם לך צורך לשתות עד שאתה מאבד את השפיות. אין צורך, אתה התמלאת. אוקיי. אנחנו נוכל להמשיך בזה כהנה וכהנה, אבל לזה אפשר לעשות קורס של כמה שנים. רק על כל התובנות של פרשת משפטים. כי אז אני צריך ללכת לכל כל עניין עם מסכת נזיקין, וכל הפרקים שעוסקים בזה, ולהתחיל לפרש בפרטי פרטים, דבר אחרי דבר, שכל זה בא בעצם להגיד, שכאשר האדם לא מתחבר לשלמות של הערה, אני רציתי את זה, מאוד חשקתי בזה, אבל גנבתי את זה. מה למדנו בשבוע שעבר, פרשת איתו? מה הבעיה בלא תגנוב? אפשר לגנוב אור? לא. מה אתה רוצה? אתה רוצה את הפלסטיק או שאתה רוצה את האור שבפנים? את האור? אור אי אפשר לגנוב. את הפלסטיק אתה יכול לגנוב, אבל נשארת עכשיו עם פלסטיק בלי אור. למה זה לא עוזר לך? כי אתה לא רצית את הפלסטיק, רצית את האור. אבל מכיוון שהמוח שלך עדיין לא למד לברור את המוחין, אז אתה לא יודע להבדיל. ואתה לא מבין, למה עכשיו אין לי מילוי, אין לי סיפוק מזה, מכל מה שגנבתי? או השגתי שליטה דרך רצח. למה זה לא נותן לי תחושה של שליטה? למה ככל שרוצחים יותר, הם נהיים יותר פסיכופטים, הם צריכים לרצוח עוד יותר? כי זה לא מאזן אותם, הם כל פעם יוצאים יותר מהאיזון, ולכן, לא תרצח מלכתחילה, אל תלך לכיוון הזה. הבעיה רק תחמיר ככל שתרצח יותר. ככל שתגנוב יותר, הבעיה תלך ותחמיר. היש לו מנה, רוצה, 200. כלומר, כל העניין, ואם הזקת לזולתך, ואף אחד לא ראה, עדיין הזקת לו. ואתה תצטרך לשלם את המחיר. נכון? שלם ישלם. המבהיר את הבא, ולכן יש בו ארבעה אבות נזיקין. ארבעה סוגים, למה ארבע יוד קי וו קי, דלת בחינות, ארבעה סוגים של פגיעה בזולת, שאם לא תפסו אותך, ואם לא שפטו אותך, כלומר, זה שפטו אותך, אם לא איזנו לך את, אז אתה תצטרך לעבור תהליכים שיזנו אותך. ולא תמיד תהליכים נעימים. זה הרבה אינוחות שבאה עד שבסופו של דבר אתה מתאזן. ולכן שאנחנו מבינים שכל החיים זה בעצם תהליך עצום של איזון. כמו להיות במוסך גדול שעובר מבחני איזון. של גלגל כזה וגלגל כזה וגלגל שיניים כזה וציר כזה וציר כזה ורמת הבערה. ושזה מוזן, אתה כמו חדש. כי אתה שלם. ואז אתה מה זה נהנה? מנסיעה. בכיף, אתה נוסע חופשי ומאושר, כי אתה מאוזן. אתה לא מאוזן? פה יוצא עשן, פה זה חורק, פה יוצא כיתור, פה זה מקרטע, פה זה קופץ. מחריד, נכון? אתה עדיין לא הגעת לשלם. וזו העבודה שלנו. לאזן. לאזן, וזה לא רק פרשת משפטים. הסגולה של פרשת משפטים, שפה התיקונים שנעשים בשבוע הזה, יש להם השפעה לטווח של שנים וגלגולים, אחורה וקדימה. ולכן, בהרבה ישיבות שמקובלים, עושים תיקוני השובבים, דווקא שהם הכי ממוקדים בשבוע של משפטים, שזה השבוע האחרון. בגלל שזו שנה מעוברת, תשע"ט, אז יש לנו עוד שבועיים, מי שלא הספיק. אז תיקונים ועניינים, בהצלחה לכולנו. חיים טובים.